אני מבקש להקדיש את השיעור היום למלות חי שנים, נכון יהודה? למלות 18 שנים, חי שנים, עלייתם השמיימה של נחשון וקסמן ביחד עם ניר פורז, השם יקום דמם. אסתר פה? לא רואה. ברשותך רב יהודה, יוקדשו כל הדברים, כל השיעור וכל הלימוד עילוי לנשמתו של נחשון, של ניר. אבל אני חושב שגם תוכן הדברים נובע מאותו מקום, מאותו יום ומאותו עניין ומאותו מקום. מאותו ליל שבת, פרשת לך לך, מאותו מוצאי שבת, מוצאי שבת לך לך, א' דבירה של פורה בהר הרצל. אני חושב שהרבה דברים בי עצמי נכונים מאז, וגם הדברים שבהם אני מבקש לעסוק היום נובעים מכאן ושייכים לכאן ישר. אני אפתח בנקודה אחת שקשורה ליום. י"א חשוון הוא גם יום הסתלקותה של רחל אמנו, יום הולדתו של בנימין. ואני פותח בדברים שעוד לא קשורים לאברהם אבינו וללך לך וביירה, גם בהקשר של נחשון, וגם מפני שכנראה באותו הקשר בדרכי הנה עברתי בקבר רחל. ואני רוצה לפתוח בפטירתה של רחל אמנו. מזה נגיע לאברהם אבינו. עסקנו פעם בפטירתה של רחל אמנו. יהודים נוהגים לזכור את יום ההילולה של רחל אמנו, פחות לזכור שזה גם היום הולדת של בנימין. צריך לזכור את הדברים, את הכל ביחד, באותו יום. זה יום ההילולה של רחל אמנו ויום הולדתו של חותם השבטים, יום סגירת השבטים. ולכל יום יש את ההערה שלו, את הכוח שלו, את הסגולה שלו. וכשעברתי בין הרבבות שפוקדים את קבר רחל, אני מבין שעכשיו זה ממש ככה סוף, מה שהיה לי אתמול, אני הייתי בצפון, זה כבר לא יאמן. נפלה לי הבנה נוספת בדברים שאותם רחל אמנו אומרת ביום הזה, בי"ד א' בחשוון, פחות או יותר באותם הזמנים, בליל י"ד א' בחשוון הייתה גם הקבורה. יש שם שיחה מאוד מעניינת. לא, יש לנו ימים שבהם אנחנו מציינים, ימים שבהם מסתלקים גדולי עולם. מה במסורת, מה כתוב מפורש. ואז אנחנו עוסקים בדמות. אני לא יודע אם יש עוד פעם, חוץ מיום פטירתה של רחל אמנו, שבאותו יום גם רחל אומרת את הצוואה שאיתה צריך ללכת. כמו זה לא רק יום הסתלקותה, אלא זה היום שבו היא מדברת אלינו את הדברים האחרונים. אשר רבינו עומד ביומו האחרון ונותן את כל התורה. רחל הולכת ללדת. אולי לפני שניכנס לפרשה שלנו, מזה נגיע אחורה לאברהם המאמין. שם המקור לכוח. רחל עומדת ללדת את בנימין, וברשותכם נפתח לשנייה אחת בחומש, בוישלח. שלא קפיצה לרגע לוישלח. היא עומדת ללדת את בנימין, פרק למד, היי, מפסוק ת' זין. ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ, לבוא אפרתה, ותלד רחל, ותקש בלידתה. ויהי והקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. לא אל תראי, כי תמותי, אל תראי, כי אל תראי, כי גם זה לך בן. זאת אומרת שברגע שהיא תדע שזה בן, היא לא תראה. היא תמות, היא יודעת שהיא עומדת למות. אבל אז, והיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני. ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. כשהייתי היום על קבר רחל אמנו, חשבתי עוד פעם על התופעה שמן הסתם כולם חושבים עליה. מכל האימהות, ודאי מרחל ולאה, סטטיסטית היא הכי פחות אימא של כולם. נכון? היא אימא של יוסף ובנימין. היא לא אימא של 10 שבטים מוספים. לא ראיתי כזה דבר אצל לאה אימא. מה קרה לה? ולאה קבורה במערת המכפלה, ומה, היא אימנו, היא גם מכונה אימנו בכל השפות, אימא מרוחם. היא אימנו, למרות ששוב, סטטיסטית, רוב האומרים אימנו, הם לא בניה. נכון? בשום צורה. אבל היא אימנו. והיא רחל אימנו. והיא תיקון רחל, והיא... המסר האחרון של רחל, והיא בצאת נפשה כי מתה, היא קוראת לבן שנולד בן עוני. אני עוד לא מבין את השם הזה, פעם דיברנו על זה, אבל אני היום פתאום מבין פה הבנה אחרת לגמרי. ואביו קרא לו בנימין. באמת, היא הורשה לשאול שאלה חצופה קצת. שילכו לרב ויחריעו. מה, הם לא יכולים להגיע למסקנה איך קוראים לילד? אמא קוראת לו בן עוני, אבא קורא לו בנימין. זה גם לא נעים. זה המסר של אמא, אז יעקב לא יכול להתיישר לכיוון? ממתי ראינו שאמא קוראת א', אבא קורא ב', חוץ מבסיפור? זה לא היה אף פעם. זה המקרה היחיד שבו אמא קוראת בשם אחד, ואבא קורא בשם אחר. כשחושבים לעומק, יש כאן דבר מאוד מעניין. בן עוני. מה פירוש המשפט? מה פירוש המילה עוני? פעם ניתחנו את הפסוק הזה. בן עוני זה בן, עכשיו צריך להבין את המושג עוני, ועוני בעברית פירושו אחד משני דברים. שני דברים הפוכים אחד מהשני. אתם מכירים את הפסוק לא אכלתי בעוני ממנו. מה פירוש שם לא אכלתי בעוני ממנו ולא ביארתי ממנו בתמי? לא אכלתי בעוני, הכוונה, האדם מביא את המעשרות ומתוודא שהוא לא אכל אותם אף פעם כשהוא היה באבלות. ביתר דיוק, באנינות. אנינות, להזכיר לנו, זהו הזמן שבו עד 120 שנים טובות לכולנו, לא עליכם, אנינות זה הזמן שבין המוות לבין הקבורה. נכון? זה זמן האנינות. אז האדם נקרא אונן, יש לו את הדינים המיוחדים שלו. אפשרות א', בן אוני, מלשון, אני עכשיו עדיין באפשרות הראשונה, מלשון אנינות, מלשון עבד. אפשרות ב', בן אוני, מלשון כוחי. ראובן בכורי אתה, נו איך כתוב שם? כוחי וראשית אוני. יתר סעט ויתר אז. יש כאן שתי אפשרויות שהן לכאורה סותרות אחת את השנייה לגמרי. נכון? שתי נראות לא קשורות לבנימין. רחל קוראת לילד שלה בן אוני. עכשיו זה פלא פלאות. מול בלילה התחלנו, נעמה לעסוק בזה. בן אוני. אם בן אוני פירושו מלשון אנינות, פירושו של השם הוא מדהים, קשה, אבל מובן לגמרי. כשרחל, רחל יודעת שהיא הולכת למות, נכון? יודע א' חשבן, היא יודעת שהיא הולכת למות. כשרחל תמות, מה יהיה מעמדו של בנימין? אונן. ודאי יתום, אבל מה הוא מבחינה הלכתית? אונן. אז הוא בן אוני. הוא מיד בלידתו, מיד מעמדו הוא בן אוני. בסדר? בסדר בעברית? ואם תגידו שבן הכוונה היא בן של, זה גם נכון. הוא בן של אבא שלו. מה מעמדו של אבא שלו עכשיו מבחינה הלכתית כשרחל תמות?
גם
אוני. גם אוני. אז הוא בן אוני, איך שלא יהיה. נכון? אז אם אוני זה אנינות, בן אוני מובן לחלוטין. בסדר? אבל אם אוני זה כוחי, למה אני מתכוון? כאן זה דבר מופלא. רחל אמנו שהיא לא אמנו של כולנו, והיא אמנו. אתם יודעים מה זה בן אוני? רחל אומרת לתינוק הזה שנולד עכשיו את המילים הבאות, בערך, בערך. את הכוח שאני יכולה לתת לך, כמו שנתתי ליוסף, כמו שאמא רוצה לתת לילד שלה, אני לא אוכל לתת לך. אני לא אתן לך חום, אני לא אתן לך חלב. נכון? אני לא אתן לך כלום. אין לי מה לתת לך. אתה נולד ואין לי מה לתת לך. לאחים שלך, אצל רחל זה לא אחים, זה אח אחד. נתתי את חלבי ואת בבשי ואת כוחי ואת חיי והגמתי עליהם ועשיתי הכל. לך אני לא נותנת שום דבר, אני נותנת לך רק דבר אחד. אתה יודע את מה אני נותנת לך? לא את הידיים, לא את הרגליים, אפילו לא את החלב. אתה יודע את מה אני נותנת לך? את אוני, את כוחי, את הכוח האין סופי שהוא הדבר היחיד שאני יכולה באמת באמת להגיד שהוא אוני. מהו אונו של אדם? מהו האון, מהו הכוח שהוא הכוח שבאמת באמת 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 עובד? ותקרא את שמו בן אוני, ושני הפירושים הם אמת. זה הרי דבר מדהים מבחינת העברית לחשוב. אם הייתי צריך להגדיר את הזמן של אנינות בהגדרה עברית, הייתי קורא לו הכל חוץ מאוני. הייתי קורא לו חוסר אוני. נכון? הייתי קורא לו אין אונים. אין קבר לא עלי. אין כלום. ונראה איך זה נקרא בעברית, אוני. באותה מילה, באותו ניקוד, באותה צורה. דבר לא יאמין. מהו הדבר שבאמת, באמת הוא הכוח שלא נפסק, שעובר, שממשיך, שאותו מבקשת רחל אימנו להעביר לבנימין? ולי מה זה באביב קרא לו בנימין? אבא היה הפירוש רשי לרחל. אבא לא התווכח עם רחל על השם. אביו קרא לו בנימין, זהו ההסבר לבן עוני. ולמה זה הימין? הימין זה קץ הימין, הימין זה הכוח, הימין זה החסד. אביו קרא לו בנימין ואמר, כל הכוחות כולם מרוכזים במקום שהכוח לא מלובש בשום כוח שיכול להיפסק. כל כוח שיכול להיפסק, יש לו סוף. שמעתי היום בקבר רחל, ראיתי את המושג הזה. איך הוא מתנצל ליעקב בפני יוסף? לא הגעתי לחברון, והקבריה בדרך. אפילו מקום אין. אפילו תפיסה אין. בדרך. כל מה שיש זה את הכוח של ויש תקווה לאחריתך. של יש שכר לפעולתך. שיש כאן מציאות אינסופית והיא מה שנותן את הכוח לעדי עד, לעולם ולעולמי עולמים. אתם יודעים במה זוכה בנימין? הוא השבט מכל 12 השבטים שזוכה שבחלקו נופל בית המקדש. לכל שבט בין השבטים יש צבע ודגל. לכל שבט יש את הנקודה המיוחדת שלו. לראובן יש את הדודאים, נכון? ולשמעון את המחנה. ומה יש לבנימין בדגל, אתם יודעים? 12 שבטים מופיעים ביחד. אין לו משלו כלום. הוא בנימין. זה דבר פלאי פלאות. זה כל כך... אני להיכנס לפרטים, חשבתי היום... זה לא בגלל שיש איזשהו טקס מסודר. זה לא משהו חיצוני. זה משהו שהוא בלתי סופי. הוא פנימי, 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 פנימי. הוא העוני. הוא הכוח. שלא עטוף בכלום. אפילו לא בחלב אין. והוא הכוח שהופך את רחל לאימנו של כולנו. כשניסיתי להבין מאיפה הכוח הזה של רחל בא, הוא מתחיל אצל אברהם, ואני חוזר לפרשות שלנו, על הדברים שאמרתי עכשיו על רחל, חשבתי גם בעקבות מה שאמרתי וגם בעקבות דברים שדיברתי עם יהודה ביום שישי, יום חמישי. הצלתי להתנצל שלא אצליח להגיע להזכרה בהר הרצל, שאני בשיעור. אז אמרת לי משפט כל כך גדול. זה אמר לי אז שהדבר שהוא באמת באמת מה שימשיך, זה השיעור שתעביר. כל השאר עובר. אבל זה מה שימשיך. זה העוני, זה הבנימין. ואת מקור הכוח הזה, לדעתי, רחל מקבלת אצל אברהם אבינו, שפרשיות לך לך וירא, אני רוצה להתמקד הפעם בפרשה אחת קצרה מאוד, שעד לשבת האחרונה מעולם לא קראתי אותה כך, הרמב״ם קורא לאברהם ראש המאמינים. המבחן שגם בו אנחנו עסוקים היום, ביום הזה, שהוא פרטי וכללי, הוא מבחן של אמונה, של אמונה גדולה. אחרי שדיברנו על אז מותר לאבא לומר לא, על המבחן של האמונה. הראשון שמאמין, שמופיע אצלו הביטוי להאמין ב, להאמין בהשם, זה אברהם אבינו. הוא ראשון המאמין. והדבר הזה מחייב הבנה, אני רוצה ללמוד את סוגיית האמונה לרגע. וללמוד אותה מהפסוקים עוד בפרשה הקודמת, בפרק ט"ו מפסוק א', פסוקים קצרים, שתמיד למדתי בהם ותמיד עסקתי בהם, ונדמה לי שאם אני קורא אותם היום נכון, לא נגעתי בהם מעולם. הם הבנה מבחינתי למשהו אחר לגמרי. אנחנו תמיד רוצים אמונה שלמה. אנחנו רוצים אמונה שלמה דווקא. אני מאמין באמונה שלמה. קראתי אתמול שיהודים אוהבים תמיד לומר שיש כמה דברים שרוצים אותם בשלימות. בסימנך, אתרוג. אמונה שלמה. אנחנו מבקשים מחזירנו בתשובה שלמה. אנחנו מבקשים דווקא רפואה שלמה. אנחנו רוצים גאולה. דווקא שלמה. מה זו אמונה שלמה? צריך להיות שביצר לא קטן כדי להגיד אני מאמין באמונה שלמה. כמעט כמו אני מושלם. גם בענייני הענבה. אני מאמין באמונה שלמה. ובאמונה שלמה אין שום עירור, אין שום קושי. אני מאמין באמונה שלמה. יותר קל לבקש רפואה שלמה מלהצהיר אני מאמין באמונה שלמה. מה זו אמונה שלמה? אני יודעתי אמונה שלמה אין הכוונה לא אמונה חלקית. שלימות היא לפעמים שלמות בין שני דברים סותרים. אבל במקום ללכת רחוק, אני רוצה להתחיל ברשותכם מהפסוקים. בסדר? פרק ט"ו, פסוק א'. פרק ט"ו, עדיין בפרשה שאנחנו היינו בה בשבת, פרשת לך לך, אבל קריאה של הפסוקים האלה שופכת אור לעניות דעתי על כמה פרשיות גם בפרשה הבאה. אחר הדברים האלה. בסדר? פרק ט"ו, פסוק א', אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. טוב, אחר הדברים האלה, נזכיר לעצמנו בשנייה אחת, קראנו את זה השבת כולנו, אחר הדברים האלה, אחר מה? אחרי מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, ובעיקר אחרי הניצחון של אברהם אבינו את ארבעת המלכים, נכון? אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אלם, ותדעל מלך גויים באים לעשות מלחמה בסדום. בסדר? אברהם שומע עדיין אברהם כי נשבע אחיו, מריק את חניכיו, או מוריק את כל חניכיו, ילידי ביתו, ויוצאים למלחמת עולם מול ארבעת המלכים, מקים את ארבעת המלכים, משיבים את לוט, אבל לא רק את לוט, אלא משיבים את לוט, ומשיבים הרבה יותר מאשר את לוט. אולי רק את הפסוק הזה נראה מהפרק הקודם, בלי להיכנס יותר, רק את הפסוק הזה, פסוק ט"ז בפרק י"ד, פסוק ט"ז בפרק י"ד, אחרי שהמלחמה מסתיימת ויחלק עליהם לילה הוא ועבדה ויקם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק, נו מה כתוב? וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחים ורכושו הישיב, גם מעניין, וגם את לוט אחים ורכושו הישיב וגם את הנשים ואת העם. ולא ניכנס, דיברנו על זה קצת, אבל זה יסודות גדולים מאוד. אברהם אבינו לוחם כדי להחזיר את לוט, אבל הוא לא לוחם רק כדי להחזיר את לוט, הוא לוחם כדי לגלות את אל עליון בעולם. ולכן הוא לוחם כדי להחזיר את כל הנעליים, את כל הרכוש שלקחו המלאכים מאנשי סדום ועמורה ואדמה וצבועים. הוא מחזיר גם את הנשים, הוא מחזיר גם את העם, הוא מחזיר את הכל. זה גורם לדבר הבא, כשהוא חוזר, מלכי צדק מלך שלם בפסוק י"ח הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. בפעם הראשונה אנחנו פוגשים את מלכי צדק הזה, שעל פי רש"י הוא שם בן נוח בעצמו, אבל אנחנו מבינים שהוא מלך שלם, זאת כנראה ירושלם, והוא נקרא מלכי צדק. ואברהם אבינו מגלה שם השם ומגלה את הצדק ומגלה בעולם את מה שאומר עכשיו מלכי צדק: ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון אשר מיגן צריך בידיך. ויתן לו, מסביר רש"י, אברהם למלכי צדק מעשר מכל, שהרי הוא כהן לאל עליון. אברהם לא מוכן להצעה של מלך סדום של תן לי הנפש והרכוש כך לך, ומעביר את מלך סדום שיעור אדיר: הרכוש לא שלי, כמו שהנפש לא שלך, עם איכות ועד צרוך נעל. עולם שלם עומד ומכיר עכשיו לא באברהם אבינו אלא באלוקי אברהם. עולם שלם מגיע לפסגות שאי אפשר בכלל להבין. מלחמה בארבעת המלכים. טוב, אחר הדברים האלה, אני חוזר לפסוק, פה אנחנו מתחילים. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. הפרק הזה יש בו שני דברים. החצי השני שלו זה ברית בין הבתרים, ששם במחזה עם תנור אש ואשן ולפיד, זוכרים? ובתרים וגזרים, עובר אברהם בין הבתרים ומקבל בברית את נבואת הארץ. וכאן הוא מקבל במחזה, שעוד מעט נראה אותו, את הבטחת הזרע. הקושי הוא, לפני שמתחילים, את שניהם אברהם כבר קיבל. מאוד מוזר, למה הוא צריך את זה עוד פעם? לפני מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, לוט היה עם אברהם, זוכרים? לוט נפרד מאברהם, בסדר? ואז אחרי היפרד לוט מאמו, מגיע דבר השם אל אברהם, והוא אומר לו בסוף פרק י"ג: שנה עיניך וראה ימה וקדמה וצפונה וימה, והכל שלך, לך יקננה ולזרעך עד עולם. יש לזה אפילו שיר: כי את כל הארץ אשר אתה רואה, נכון, עם הניגון, הכל לך יקננה ולזרעך עד עולם. מה שם הוא רואה? הוא צריך עכשיו עוד פעם? עכשיו נתחיל את הפרשה ונראה את הפסוקים. ועיקר הדיון שלי, ואני אתמקד בקיצור גדול מאוד מאוד מאוד, הוא בשני פסוקים, או במעבר בין שני פסוקים. אבל קודם כל פסוק א': אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. יש כאן חזון, יש כאן נבואה, וצריך להבין למה חזון ונבואה. אל תירא אברהם. למה שירא אחר הדברים האלה? אם יש זמן שאברהם לא צריך לירא, זה עכשיו. זה היה נחמד מאוד, אגב, אם היית בא אליי ואומר לי אל תירא לפני המלחמה. מה שנקרא אצל הישראלים, מעט מדי ומאוחר מדי. אל תירא אברהם, שכואב. זה בסדר, הכל בסדר. אנוכי מגן לך, מפני מה, איזה עונש. למה? כל העולם מכיר במה שעשיתי, זה לא אני בכלל. זה גילוי שם השם בעולם. שכרך הרבה מאוד. אז שכרך הרבה מאוד מחכה. רש"י אומר פה דבר מדהים. רש"י אומר: אחר הדברים האלה אברהם היה ירא מאוד במלחמה. אתם יודעים למה אברהם היה ירא? אברהם היה ירא שמה, שמה. מלחמה זה מלחמה, מלחמה זה לא צחוק. ובמלחמה אני בשר ודם, גם אם אני אברהם אבינו. שמה הרגתי מי שלא היה צריך? שמה נפגע מישהו שלא היה צריך? שמה קרה משהו שלא היה צריך? יש ביטוי מדהים, אני חושב שזוכרים, פעם הזכרנו אותו. יעקב אבינו אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. מסביר האדמו"ר הזקן, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, לא נתקטנו זכויותיי אולי. קטונתי מכל החסדים, לפעמים כשאדם זוכה לחסד גדול, אז האף עולה. ולפעמים כשאדם זוכה לחסד גדול, הוא פתאום מבין כמה הוא קטן. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. ועולם לא הבנתי כמה אני צינור, כמה אני בטל, כמה אני אפס זולתו. קטונתי על ידי כל החסדים וכל האמת. המבחן העולמי, המבחן המוסרי, המבחן הערכי של אברהם אבינו, הוא בחזרתו ממלחמת ארבעת המלכים, בניצחון הגדול. אבל בתוך כל האירועים, ובתוך כל הפרסי נובל, ובתוך כל העוצמות, וגילוי השם בעולם, ובתוך מלכי צדק, והמעשר, וכל הדברים הגדולים, יש רגעים שאברהם לא נרדם, שמא הרגתי, פגעתי. ואז אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אנוכי מגן לך, מפני העונש שאתה חס וחלילה חושש ממנו. שכרך הרבה מאוד, יפה מאוד. עד כאן הקדמה, עכשיו מתחילים. בואו נקרא את שני הפסוקים הבאים, בסדר? מתחילים מההתחלה. מה אומר אברהם? ויאמר אברהם, אני קורא פסוק ב' ופסוק ג', נורא פשוטים, אני לא מבין כלום. ויאמר אברהם, השם אלוהים מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי. מה פירוש ערירי? בלי בנים, ללא זרע, נכון? ואנוכי הולך ערירי. ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. פסוק ג'. נו. ויאמר אברהם. מה עכשיו אתה הולך להגיד? הן לי לא נתת זרע. והנה בן ביתי יורש אותי. לא הבנתי שום דבר. אמרת את זה בפסוק ב', לא? מה זה אם לי לא נתת זרע? אנוכי הולך ערירי. כבר אמרת שיש לך בן ביתי וקוראים לו דמשק אליעזר. אבל השאלה שלי היא לא רק הדברים כפולים. אתם שמים לב לקושי שיש בין שני הפסוקים? ויאמר אברהם, אז אתה מצפה אחרי שאברהם מדבר על הקדוש ברוך הוא ואומר לו מה תיתן לי, שמי יענה לו עכשיו? נו, שהקדוש ברוך הוא יענה לו. ובמקום שהקדוש ברוך הוא עונה לו, עוד פעם ויאמר אברהם, אבל אתה מדבר פעם. עכשיו מילא אתה אומר פעם שנייה משהו שהוא שונה מהפעם הראשונה. אז צריך להבין. אבל אז אני עוד אחיה עם זה. אבל מה אתה אמרת? פעם ראשונה אמרת, וכאילו הקדוש ברוך הוא לא הבין, אז אתה אומר לו פעם שנייה, שיבין מה כתוב פה, מה אתה אומר? ויאמר אברהם, הני לא נתת זרע. אם הקדוש ברוך הוא באמצע היה אומר משהו, ואברהם היה חוזר ואומר, אני מבין, זה קורה עם משה. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא אמר כלום, אז למה אברהם אומר עוד פעם, ולמה כותרת שוב שביאמר אברהם? זה שיש שתי כותרות, אלה שני הפסוקים שנעסוק בהם. ואני אומר לכם שבקריאה היום של הפסוקים, אני מבין אחרת לגמרי, אני לא מבין איך לא הבנתי את הפסוקים האלה. הפוך לחלוטין ממה שאני הבנתי, אולי כך הבינו כולם. אבל לפני שנגיע לזה, זה ששני פסוקים אומר אותם אדם אחד, ופתאום באמצע מתחילה שוב כותרת, זה מוכר, ובדרך כלל זה בא להגיד משהו שהיה באמצע בלי לספר עליו. דוגמה בפרשה שלנו, דוגמה קלאסית בפרשה שלנו, מי שרוצה שיפתח, אני קורא את זה בשנייה אחת, דוגמה מעניינת, בפרק כף מגיע אברהם אל אבימלך מלך גרר, זוכרים? פרק כף אברהם מגיע אל אבימלך מלך גרר, אבימלך לוקח את שרה, נכון? אבימלך לוקח את שרה, טוב? ואז למה אבימלך לוקח את שרה? כי מה הוא יודע? שמי זאת שרה של אברהם? אחותו, אחותי, הוא לוקח את שרה, צדיק? משפחה טובה, ייחוס, כתוב הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה, הכל מצוין, בסדר? וכך, בא אליו הקדוש ברוך הוא בחלום הלילה ואומר לו, אם חמת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל, ואבי מלך לא קרב אליה, ויאמר השם הגוי גם צדיק תהרוג. הלא הוא אמר לי אחותי, והיא גם היא אמרה לי אחי הוא בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זו. בסדר? הלם גמור, פרק כף. אומר הקדוש ברוך הוא לאבי מלך, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. אבל בוא נהיה ריאליים בישראלית, חבל על הזמן, תחזיר אותה מהר. ואתה אש, השב אש את האיש כי נביא הוא, ואם אינך משיב דק ימות תמות, אתה וכל השאלה. בסדר? אני לא יודע עכשיו בכל הפרשה, אני רק רוצה לראות פסוק אחד. קורא אבי מלך בזעקה גדולה לאברהם, פסוק ת' ויקרא אבי מלך לאברהם ויומר לו. מי המדבר? ויקרא אבי מלך לאברהם ויומר לו, מה עשית לנו ומה חטאתי לך, כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה. מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. טוב? זהו פסוק יוד. יש לכם חומשים? יש בתוך הסטנדרים חומשים. רואים בפנים? נו, אחרי פסוק ת' מה מופיע בפסוק יוד? נו, היום אני אבי מלך אל אברהם. לא הבנתי כלום. ומה הוא אומר? מה ראית כי עשית את הדבר? זה קצת מעצבן, לא נעים, אבל זה באמת מעצבן. אבי מלך הרי לא בא אליך אברהם ומדבר איתך עכשיו על מזג אוויר. כל עמותיו, כל בית אבי מלך, עצור עצר השם בעד כל רחם, מהפכת עולם. קורא אבי מלך לאברהם, במחילה, אולי תתנצל אברהם? תגיד לו באמת יפה, הוא בא עם תעודת תום לב מהקדוש ברוך הוא. תעודה כתובה על תום לב. תגיד משהו. ויקרא אבי מלך אל אברהם ויאמר, מה עשית לנו ומה חטאתי לך? תראו איזה מדרגה של אדם, אני כנראה לא בסדר. כי הבאת עליי ואנחתי חטא, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. אפילו אברהם אומר, נו, יש לך אולי שאלה יותר רצינית. מה קרה? מה? לא נעים פה למה מי מת, כי הכל נעצר, אז לא צמחוני לשאול את זה כך. ויאמר אבי מלך אל אברהם, מה ראית? כי עשית את הדבר הזה. או, סוף, סוף אתה שואל שאלות יפות. בוא, שב, ואני אתחיל לענות לך. כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה. הרגוני על דבר אשתי וכולי. דרך אגב, לגבי השאלה ששאלת בפסוק ת' שאלה מצוינת, עכשיו אני אענה לך גם עליה. וגם אומנה אחותי בת אבי, אך לא בת אמי. אתם יודעים מה ההבדל בין השאלה בפסוק י' ופסוק ת'? בפסוק ת' שאל אבי מלך, מה עשיתי לך? מה אתה עשית לי? אברהם אומר, תראה, אני יכול לענות לך. זה תרגיל עיתונאי מוכר. אבל אז אני מתייחס למה שאתה החלטת. זה לא הנושא. הנושא הוא לא מה עשיתי. הנושא הוא מה ראיתי כי עשיתי. ועל זה אני רוצה לדבר. יפה מאוד. זאת אומרת שבין פסוק ת' ליוד אברהם מחכה למדרגה חדשה של שאלה. בשיחה אחרת. עכשיו אני חוזר אליי. פרק ת'ו, פסוקים ב' ג'. אנחנו בפרק ת'ו, פסוקים ב' ג'. רוצים להבין מה זה אמונה. מה כתוב בפסוק ב', מה כתוב בפסוק ג'. בפסוק ב' כתוב שאברהם פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. בפסוק ג' כתוב, נו, ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי. ואז עונה לו הקדוש ברוך הוא, נו, פסוק ד', מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? עכשיו אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יירשך זה, והנה דבר השם אליו לאמור. אגב, זה לא ויאמר השם, זה והנה דבר השם אליו לאמור. זה מדרגה אחרת לגמרי. לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. וכדי להסביר את זה, ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו, הבט נא השמיים, הוא ספור הכוכבים. רש"י שואל, מה, הוא אי אפשר להסביר לו את זה מהחדר? זה צריך להיות במתודיקה. אגב, הוא הבטיח לו שיהיה דבר השם במה? זה המחזה. אחרי זה יהיה עוד מחזה של ברית בין הבתרים, אבל זה המחזה. המחזה הוא, ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיים. אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בהשם. פעם ראשונה מופיעה המילה. אמרנו הרבה פעמים שהגאון מבינה אומר שאם רוצים להבין מושג, צריך להכיר את המושג הזה בהופעתו הראשונה במקרא. כאן מופיע המושג של אמונה. והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. על פי רש"י, ויחשביה לו הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם את האמונה של אברהם לצדקה. ואני מה עכשיו? הקדוש ברוך הוא אמר, זה לא מגיע לי. זה לא מגיע. מזכורת זה דבר שאתה מצפה לו, אבל צדקה, באמת. מדהים. זה צדקה מה שאתה אומר. אמונה היא צדקה לקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין פסוק ב' לפסוק ג'? זה הצופן של הפרשה. ולדעתי זה הצופן של מושג האמונה. נו, בשעה כזאת, כדי לנסות להסביר, מתחילים בסיפור. אתמול במלווה מלכה ביחד, והתחלנו בסיפור הזה, זה סיפור גבל. היה תלמיד חשוב מאוד של הבעל שם טוב, שהיה מהיהודים שעלו לארץ ישראל בעליית החסידים הראשונה. ובזאב קיצ'יס. הוא היה מגדולי התלמידים, וכשהוא מחליט לעלות לארץ ישראל אחרי כל ה... הוא כמובן הולך לרבו, לבעל שם טוב הקדוש, אור שבעת הימים לקבל ברכה. הוא נכנס אל הבעל שם טוב, והבעל שם טוב מברך אותו ברכה גדולה, ולפני שהוא יוצא הוא אומר לו, רב זאב, ייזהר. כשמדברים אליך, תגיד את האמת. הוא לא הבין מה הוא רוצה, בעולם לא נחשב כאחד שלא, אבל הבעל שם טוב אמר, הבעל שם טוב. והברכה על הנסיעה היא עצומה, והכל יהיה בעזרת השם. הוא מברך אותו ברכות אדירות. נו, את זה הולך לנסיעה, זה... 300 שנה אחורה, הנסיעה זה אונייה, וזה הפלגה. מתחילים שם מרוסיה, הוא בא מביטפסק. ומתחילים להפליג. אמצע הדרך, באחד מהאיים, עוצרת האונייה, שערה בים או משהו כזה, האונייה עוצרת. רב החובל מודיע שהאונייה עוגנת, והיא תפליג מהאי הזה, בשעה איקס. בינתיים כולם כדרך הנושאי האוניות, יורדי הים באוניות, יורדים לאי, ושווי מי שבא לכאן, בירתו בידו, כל אחד לוקח את ה... ורב זה גם הולך למקום שהוא רגיל ללכת, הוא תופס איזה פינה, ומתחיל שם להתבודד, תפילות, התבודדויות, כל טוב, יש רק מינוס אחד באי הזה, שהרבנית שלו לא נמצאת, ואין מי שיגיד לו שהזמן כבר נגמר. והוא מתחיל לרחף, הוא חוזר אל האונייה, וכמובן הוא... אין אונייה, אין... יש אי, אבל אין... הוא תקוע באי... לחץ גדול מאוד, הלחץ בעיקר גדול, כי אוטוטו שבת. הוא יודע שיום חמישי בלילה, מתקרבים לשבת, איפה יש יהודים באי הזה, מי מוצאים פה, מה עושים, איך יוצאים מפה בכלל, זה נראה גם איזה מין אי קטן כזה, זה אי שהומצא ברגע זה כזה, זה אי הבנה. איך מגיעים לפה, איך יוצאים מפה, מי הולך מפה, מה עושים, לבד. נו, אבל אמונה זה אמונה. מתחילים ללכת, מאמינים שבעזרת השם, אם בבית הראשון לא, אז בבית השני, בבית השלישי, מספר יש איזה יהודי באי שכבר נתקפה. אני לא הראשון שנתקעתי. יהודי ראשון אני ודאי לא, ואם אני לא יהודי ראשון, אז בטח כבר אחד נתקפה. העולם אומר שבכל חור שאתה מגיע יש יהודי. הגעת לחור ולא מצאת יהודי, סימן שזה לא חור. ברור, תחפש, נמצא. טוב, זה מתחיל ללכת. האונייה כבר נסעה עם כל הכבודה, עם כל הדברים, עוד מעט שבת, שבת סעים, שבת סער, מה עושים? הוא מגיע והוא רואה בית ראשון, הוא מסתכל בבית אור, ופילאי פלאו, גבלת. פותח את הדלת, שיהודי שמחכה לו פה בששת ימי בראשית דלת. אני איזה איש שנתקעים בו. ידעי לקבל אותו בשמחה, גם הוא כנראה מחכה הרבה זמן לאחד שיתקע. ומה זה שמחה וחיבוקים ושולם עליכם ורב יהודי, ואומר לו היהודי מההתחלה ולגבי אונייה, תסיר דאגה מלבך, רב זאב, מה אתה דואג? קודם כל, שבת כזאת, מתי הייתה לך? יהיה לנו שבת ביחד. אורות. גם קצת כלים, אבל זה שמח. וחוץ מזה, ביום ראשון בבוקר, מפה יוצאת אונייה קטנה, זה באמת אי תקוע. אבל פה יוצאת אונייה קטנה, ואני יודע מתי יוצאת האונייה לארץ ישראל, ובסוף כמעט לא יצאת הזמן בכלל. הנה, הוא בא לציון גואל. שבת, מוצאי שבת, מלווה מלכה. יום ראשון בבוקר, מלווה המארח את רב זאב לאונייה, ממש לפני שמגיעים לאונייה, שואל המארח את רב זאב, אוי, שבת שלמה אנחנו מדברים ולא שאלתי אותך. מה שלום היהודים בויטבסק? איך היהודים אצלכם? מה שלומם? רב זאב כבר רואה את האונייה, דבר האחרון עכשיו שמעניין אותו זה להפסיד גם את האונייה הזאת, והוא אומר, אמת גדולה, כי לא ייטוש השם אמור. ושבוך הוא משגיח על עם ישראל, וברוך הוא ברוך שמו. נו, לפעמים כמו יהודים. עולה לאונייה, והאונייה נוסעת, ומתחילה נסיעה מצוינת. אבל אז הבטן של רב זאב מתחילה להתפתח. לא בגלל שערות בעיה, שום שערה. הבטן מתחילה להתפתח והוא נכנס למתח עצום. מה הוא שאל אותי היהודי? הוא שאל אותי מה שלום היהודים בעיר שלי. ומה אמרתי לו? אמרתי לו שהקדוש ברוך הוא עוזר והכל בסדר. ועם זה מוצא את העיניים ופתאום כל התמונות עולות. פתאום עולות לו התמונות של הקביטלה, של הפתקאות, של היהודים הרעבים, של הפוגרום, של כל הצרות, כל התמונות עם השמות, יהודי נוסע לארץ ישראל עולות לו, והוא אומר, אוי וי, הבעל שם טוב אמר לי, רב זאב תיזהר, כשישאלו אותך תגיד את האמת. אבל הוא עונה לעצמו, נו, עניתי את האמת, והלא האמת שהקודש ברוך הוא משגיח. ומנסה להירגע. אבל אז הוא מתייסר שוב. בטח שהקודש ברוך הוא משגיח. יהודי צדיק כזה לא יודע שהקודש ברוך הוא משגיח. אבל הוא שאל אותי מה קורה ליהודים שלי. אז למה לא אמרתי לו שכהן להם? למה לא צעקתי? הוא מרגיע את עצמו. הוא מתייסר, הוא מרגיע את עצמו, והוא לא יכול לזוז. הוא ניגש לרב החובל, אומר לרב החובל, באי הכי קרוב, תעצור, אני לא יכול להמשיך לזה. טוב, רב החובל ראה כבר מההתחלה שזה יצור מוזר, יהודי כזה, מגיע והודיע שהוא פספס עם האי הבנה, כמו שאמרנו, ירד. הוא יורד ומתחיל ללכת לנסוע אל הבעל שם טוב חזרה, לא יודע איפה הוא נמצא בכלל, מרחק גדול, חוזר עד לאוקראינה למז'יבוש. נכנס אל הבעל שם טוב, מסתכל אליו הבעל שם טוב ואומר לו, אוי רב זאב, למה לא נבהרת בנשמה? רב זאב מסתכל אליו ואומר לו, בכל יום ויום מגיע אברהם אבינו חסד לאברהם ובוכה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בניי היכן הם? והקדוש ברוך הוא עונה לו, אני משגיח עליהם. והוא חוזר ביום הבא ורואה את האיסורים ואומר, בניי היכן הם? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני משגיח עליהם. ועוד פעם, יום אחד אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני משגיח עליהם. אתה רוצה ראיה? מחר יגיע לאי הזה רב זאב. הוא נוסע לארץ ישראל. רב זאב יהודי קשה. לך לאי ותשאל אותו, אם אני משגיח עליהם, אם הכל בסדר. ואברהם אבינו בא לאי, והוא חיכה לך, הוא היה איתך כל השבת, הוא שאל אותך, מה שלום היהודים שלך? למה לא אמרת לו שכואב להם? גואל צדק כבר היה יכול לבוא. אמרתי לך להיזהר שתאמר לי. אתם יודעים מאיפה הבעל שם טוב לומד את זה? לדעתי, מפסוקים ב' ג' בפרק ח'. בוא נחזור אליהם. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. אל תירא אברהם. את אברהם מטריד רק דבר אחד, שמה הרגתי. אברהם הוא מרכבה גמורה לשכינה, כל כולו, כל כולו, כל כולו רצון השם. אבל אולי עשיתי לא נכון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא. איזה שמחה גדולה יותר יש לי עכשיו לאברהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ולא רק אל תירא, אנוכי מגן לך. אם יש איזה עונש שמגיע, אנוכי המגן שלך, זה מספיק. אברהם עוד לא מתערב. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, שכרך הרבה מאוד. אז אומר אברהם בפסוק ב', הפוך מבפסוק ג'. בפסוק ג' הוא אומר, אין לי לא נתת זרע. אתם יודעים מה זה אין לי לא נתת זרע? מסביר רש"י בפסוק ג', אין לי לא נתת זרע, ומה תועלת יש לי בכל מה שתיתן לי? בגלל שלמדנו רש"י על פסוק ג', אנחנו חשבנו שזה גם בפסוק ב'. עכשיו תשמעו מה כתוב בפסוק ב'. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שכרך הרבה מאוד. אומר אברהם, אבינו ריבונו של עולם, מה תיתן לי? איזה עוד שכר אני יכול לקבל? הכל לטובה, הקדוש ברוך הוא משגיח, הכל מתוקן, כל האיסורים אני מקבל באהבה, הכל אני מבין, אני לא מבין, כלומר אני מבין שאני לא מבין כלום. כל מה שיש לי בעולם זה אתה. איזה עוד שכר אני יכול לקבל? תשמעו את פסוק ב'. השם אלוקים, מה תיתן לי? מה אפשר עוד לתת לי? מה אתה אומר? אנוכי הולך ערירי. ערירי זה המילה המעשית, הפוזיטיבית של אין לי בנים. כל העולם שאל אברהם אבינו המאמין הגדול ולא זכה לזרע. כל העולם שאל, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לו זרע. היה רק אחד שלא שאל. היה אחד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. והוא לא שאל, אבל אמרת ביצחק יקרא לך זרע. והוא לא שאל. הוא לא שאל, כי הוא האמין, כי הוא קיבל מאהבה. כי הקדוש ברוך הוא אמר זרעך, אני לא מבין איך זה יכול להיות. הקדוש ברוך הוא אמר ביצחק יקרא לך זרע, ועכשיו הוא אומר לי להעלות אותו לעולה, למה דווקא מילה שאני לא מבין? אלוקים נראה. הנה האש והעצים, אומר יצחק, ויעשה לעולה, אלוקים נראה. אבא אומר לו, אני לא מבין. אני מקבל מאהבה, אני מקבל הכל. תשימו לב לסוף של פסוק ב', הוא לא אומר והנה בן ביתי יורש אותי בפסוק ב', אתם יודעים מה הוא אומר בסוף פסוק ב'? והנה בן ביתי הוא דמשק אליעזר. מה זה קשור? אתה יודע מי זה דמשק אליעזר? זה הרמטכ"ל שניצח עכשיו במלחמת ארבעת המלכים. דמשק אליעזר זה אליעזר שבא מדמשק, אומרים חז"ל, בנו של נמרוד, שעכשיו דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, דמשק. ואני זוכר הכל, אני זוכר שעל פי וישק ביתי. ומה זה ביתי? ביתי זה מה שמגלה בעולם את הכל. אני יכול לבוא בתביעות? אני אוכל לבוא בתביעות. הוא אמר בערך את המילים הבאות. וזה התיקון שלי. ואני לא מבין. ואני מקבל באהבה. השם אלוקים מה תיתן לי, לא במובן של מה תועלת במה שתיתן לי. בפסוק ב', השם אלוקים מה עוד אפשר לתת לי? כל מה שאתה נותן לי זה שכר, כל מה שאני חי, הכל, על מה להודות? במה להתחיל? הקדוש ברוך הוא שומע את האמונה האדירה הזאת, תשמעו גבל, ושותק ולא עונה לאברהם, ושואל את אברהם, אבל מה עם היהודים בויטבסק? אבל איפה הכאב שלך? איפה אי ההשלמה שלך? זה סתירה מוחלטת, ורק מי שידע לשכלול את הסתירה הזאת ולחיות אותה ביחד יבין מה זה אמונה שלמה. אתם יודעים מה זה אמונה שבה אני מקבל את הכל באהבה? זה מקום שבו אני יכול להגיד אני מקבל את הכל באהבה ואני לא מאמין שהמצב הפיך. אתם מבינים את זה? אני מקבל הכל, אבל תיזהר עם זה ולהגיד את האמת. יש רגע שבו אדם כבר מגיע לכזאת השלמה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אני צריך שתעורר את הכאב. ראיתי בזמן האחרון בשיחה של הרבי מלובביץ' ציטוט מהחותן, מהריאת גבל, כבוד קדושת מורי חמי לא היה אוהב שמצדיקים את הקדוש ברוך הוא יותר מנה. שמעתם ביטוי? לא היה אוהב שמצדיקים את הקדוש ברוך הוא יותר מנה. לא היה אוהב. זו בעיה באמונה. זו בעיה באמונה. זוכרים ברגע שרחל, יום פטירת רחל אמנו, מגיעה אל יעקב ושמה את המפתחות ואומרת, הבה לי בנים. היא אומרת, אני כבר לא יכולה יותר להתפלל. ויחר אף יעקב ברחל. אומר הרמב"ן שלא כמו חז"ל במקום אחר. אומר הרמב"ן, אתם יודעים מה אמר יעקב? יעקב צעק. יעקב אמר רחל, למה שמת את המפתחות? כי את אומרת, זהו, הייתי אצל כל המופיעים, היינו אצל כל הרבס, בדקנו הכל, אמרנו את כל התפילות, אין מקום שלא פקדנו, הכל נגמר, המפתחות אצלך. ויחרף יעקב ורחל ויאמר תחת אלוקים אני אשר מנע ממך פרי בטן. אם הוא מנע ממך פרי בטן, את יודעת למה? כי מיליון תפילות שלי לא יגיעו לקרסוליים של תפילה שלך. מי ילמד את הילדים שלנו להתפלל? אם אתה עצרי עכשיו, תמשיכי לצעוק. מבינים מה קורה בין פסוק ב' לג'? ספרים שכשרב חיים שמואלביץ זכר צדיק לברכה נכנס לקבר רחל מיד אחרי מלחמת ששת הימים, הוא נאחז שם בציון והיה על הפרוכת את מנעי קולך מבכי. הוא אמר ביידיש, ממי, אמא, אני חיים. הוא ראה את הפסוק של ירמיהו, מנעי קולך מבכי, ממי, אני חיים, אני אומר לך, אל תקשיבי לו, אל תשמעי אותו. מה הוא מדבר? שוויים. אחרי פסוק ב' עוצר הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם אבינו, אני לא עונה לך את זה. אני צריך שתיגע בחור, שגם אם תפרסם את האלוקות וכל העולם יישאר פעור אצלך. תגיד לי אין זרע. תגיד בן ביתי לא הוא דמשק אליעזר. ובני מה זה בן ביתי הוא דמשק אליעזר? זה להודות לקודש ברוך הוא. ובני מה זה בן ביתי יורש אותי? זה להגיד שיהיה בן ביתי אלף פעמים דמשק אליעזר. אבל לי יש פה חור. וזה לא יכול להתמלא. ומה תועלת יש לי בכל מה שתיתן? שומעים את פסוקים ב' וג'. ויהי דבר השם אל אברהם, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך. הקדוש ברוך הוא אומר לו בפעם הראשונה את המילים, תחזיק, תחזיק, הקישקס, הקישקס, מאיך. כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה. שואל רשי, בשביל מה לא הוציא החוצה? מרשי פשוטו שהוא הוציא אותו החוצה, אבל בשביל מה? אומר רשי שתי תשובות. דבר ראשון, אומר רשי, אמר לו לאברהם, אברהם, צא מהצטגנינות שלך. שראית בהצטגנינות שלך שאברהם אין לו בן. אברהם באמת אין לו בן. אבל אני מוסיף היי, ואברהם יש לו בן. אתם יודעים מה זה צמא הצטגנינות שלך? זהו, גמרת את כל הערים ואת כל הזוהר הקדוש? ומסודר לך כבר התפקיד שלך והתיקון שלך, ואתה מבין את התיקון? סגור, ויש לך על זה עכשיו שיעורים לכל העולם? השיעורים נפלאים, רק פספסת באות. אתה יודע למה פספסת באות? זה נכון שתפקידו של הצדיק זה לתת שמות. תפקידו של האדם זה לתת שמות. אבל יש דברים שהם למעלה, ופתאום גם לי מותר לתת שם, זה נשאר בתחום הרשות שלי. יש לי אפשרות, בחינה, אני עדיין יכול. צא מהצטגנינות שלך. תפסיק להבין הכל. תפסיק לקבל הכל. תצעק. דבר אחר אומר רשי, מה זה ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיים. אומר רשי, כל פעם שכתוב הבט, זה מלמעלה למטה. אז איך הבט נא השמיים? היה צריך להיות כתוב, ויצא אותו החוצה ויאמר סנה עיניך, הוא ראה את הכוכבים. נכון? אומר רשי, הוציאו מחללו של עולם, ואמר לו, צא מהגלקסיה הזאת בכלל. הבט נא למעלה מהשמש אל הכוכבים. שם למעלה מהשמש, אין סתירה בין פסוק ב'. שם אמונה שלימה פירושו קבלה של הכל. הכל. בשולחן ערוך יש שתי הלכות, והן שתיהן בשולחן ערוך. ואם שתיהן בשולחן ערוך, זאת אומרת שאני מחויב בהן. כמו שאני מחויב בשבת, וכמו שאני מחויב בהשבת הרידה. בהלכה אחת כתוב שחייב אדם לברך על הרעה בשמחה, כשם שמברך על התורה. אם זה כתוב בשולחן ערוך, זאת אומרת שהשולחן ערוך חושב שאני יכול לקיים את ההלכה הזאת. שלעולם לא יצטרך. זה לא מופיע בספר למיטיבי לכת. בשולחן ערוך. סימן ריש כף ג' הלכה. אבל בהלכה האחרת כתוב ששערי תפילות לא ננעלו ושערי דמעה לא ננעלו ואתה חייב להתפלל ואתה חייב להפוך את העולם. זאת הלכה. איך אפשר להכיר את שתי ההלכות אלה יחד? אנחנו קוראים לשתי ההלכות אלה יחד? אמונה. יודעים מה זאת אמונה? אמונה זה כמו להחזיק את היד של האומנת. אמונה זה להיות בטוח שאני לא רואה כלום, אין לי GPS, אני לא רואה שום דבר, לכן אני מקבל הכל. אבל אני תינוק שכל הזמן צועק עוד. אני מחזיק בידה של האומנת כי אין לי שום יכולת ללכת לבד. ואני לא מפסיק לטבוע. כי רק למבוגר אומרים, הבנת כבר שאפשר להפסיק. אני לא מבוגר, אני תינוק שלא יכול להפסיק. למה לא אמרת לו? מה באמת קורה ליהודים בדמשק? מי שאל אותך אם הקדוש ברוך הוא משגיח? והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. הרי פסוק מדהים, מי חשבה למי לצדקה? והאמין בהשם ויחשביה מי למי לצדקה. הרב הירש אומר, והאמין בהשם ויחשביה אברהם את מה שהשם עכשיו הבטיח לו לצדקה. אמר אברהם, מה? בא הקדוש ברוך הוא אליי בחור צעיר בן 90 ואומר שאני אקבל זרע? סתם בלי שעשיתי כלום? צדקה. רשי לא מקבל את זה. רשי אומר, והאמין בהשם ויחשביה הקדוש ברוך הוא את האמונה השלימה של יהודי לצדקה. אי אפשר להבין את זה בשכל. אי אפשר להבין את זה בהיגיון. זה למעלה מהטעם, זה למעלה מהדעת. אי אפשר לעמוד בזה. מבינים למה אברהם מעביר לנו את זה בנבואה? ויהי דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. אתם מבינים מה ההבדל בין מה שכתוב פה למה שהיה כתוב לפני כן? לפני כן היה כתוב, זרעך יקבל את הארץ. אבל עכשיו לוקח הקדוש ברוך הוא את אברהם ואומר לו, מאיך תיגע? אתם יודעים מה הפרשה הבאה מיד אחר כך? ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. זה פסוק זה. אתם יודעים מה הפסוק הזה בא? זרחה עד עולם כוכבי השמיים, קיני, כניזי, קדמוני, חיבי, פרוסי, נשים לזה, ואז פותחים את הדלת, ומה המצב? תרנגול אין בחוץ. ושרי אשת אברהם לא ילדה. ולה שפחה מצרית ושמה הגר, הגרייסי ייחוס, בת פרעו. ומביאה ראשונה היא מתאבלת. ואז באה שרה אל אברהם ואומרת לו, לא כך נא, אלא אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. כמו שסבתא יהודיה עשתה. לא אולי. אלא נראה אותך לא רוצה. כי אתה חייב להגיד שאתה רוצה על פי הלכה. תגיד שאתה רוצה, רוצה. למה? פשוט. כי אתה אומר שאתה מאמין, נכון? והקדוש ברוך הוא אמר שיצא ממך. אז אם אתה מאמין, אז מיד לעשות את האמונה. היה אבל יש שרה. מישהו שאל אותך? הוא לא אמר שממאה יצא, הוא אמר שממאה. אז איך אתה מתעכב? אמרת שאתה מאמין, לא? אז הניסיון הזה, אומר הרמב״ם, הוא הניסיון להתייאש מלהוליד מסלה, כי הקדוש ברוך הוא אמר מאה. אתם תופסים לאיזה מקום לוקח אותנו אברהם בפרשה? מה זאת אמונה בהופעה הראשונה שלך? איך תתחיל הפרשה הבאה ובזה נעמוד? וירא השם אל אברהם באילוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, נכון? וירא אליו השם, וירא אליו השם באילוני ממרא, הוא יושב פתח האוהל כחום היום. מה אומר רשי? וירא אליו השם, למה? לבקר את החולה. מי אמר לרשי לבקר את החולה? אולי לשיר. אולי לדבר. אתם יודעים מה תופס את רשי? אתם ראיתם פעם בכל התנ"ך פסוק הזה? יש המון פסוקים שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנביאים, נכון? יש המון פסוקים שהקדוש ברוך הוא בא אל נביא, בא אל אדם, נכון? אבל הוא בא אליו ו... אומר לו משהו. אתם יודעים איך מתחילה הפרשה? וירא אליו השם. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. נו, סתם רק באתי לקפות. רציתי חיבוק. למה אתה שואל מה אני רוצה? לא רוצה כלום, התגעגעתי, אני צריך להיות איתך. לא יכול להיות. תחפשו בכל התורה עוד פעם אחת. שהקדוש ברוך הוא מגיע אל מישהו, אחרי שאברהם גומר את הכל, 50, 45, 40, 30, 20, 10, ודימה הפסוק האחרון, האחרון בפרק, וילך השם כאשר תהילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקום. נפגשים. ואז כשהקדוש ברוך הוא בא אל אברהם, יש פתאום הפרעה, נכון? קדוש ברוך הוא יושב אצלו והם ביחד יושבים ופתאום מישהו מפריע, אתם זוכרים? ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים, ויער וירוץ לקראתם, ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, זוכרים? ואומר לו, אני מתנצל אבל יש אורחים, please wait. הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני מחכה. טוב, אורחים, אורחים, תן להם דיאט קולה ותחזור. ואל הבקר רץ אברהם, חמאה, חלב, הוא גם צריך לענות בינתיים על כל השאלות על בשר וחלב של המפרשים, לחם, לושי, עוגות, קדוש ברוך הוא מחכה. אתם יודעים אל מי הקדוש ברוך הוא נגלה סתם? אל מי שמבין שלשאול בדואי מסכן מה שלמה, זה קודם לקבלת פני שכינה. מי שמבין את זה, נגלית אליו שכינה. אתם יודעים מי יכול להבין את זה? מי שהגיע להאמין בהשם. מי שתופס שהכל, הכל, הכל זה דבר השם בעולם. והוא מגיע למקום שבו הניסיון שלו הוא, אבל תרגיש כאב. והוא מכיל גם את זה וגם את זה. והוא מביא את שני הדברים ביחד. התחלנו ברחל, ואנחנו מסיימים ברחל. משם זה בא לרחל. מאיפה בא הכוח להעביר לנו את הבן עוני? מאיפה בא הכוח הזה להעביר לנו את הכוח? לא במה שאני יכול לתת, אלא במה שאני לא יכול לתת. את הכוח ולהעביר לנו את האמונה הפשוטה, הטבעית הזאת, המוחלטת, את האמונה שכוללת את כל הדברים שנראים סותרים. אני חושב שזה המושג של אני מאמין באמונה שלמה. ופתחתי, ובזה אני חותם חותם, יש רגעים פרטיים, אבל יש רגעים פרטיים שנהיים גם כלליים. השבת הזאת, שבת לך לך ומוצאיה, היו רגע שמקום פרטי 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 הפך למקום כללי של אומה שלמה לפני 18 שנה. נדמה לי שעלה עם שלם למושגים של אמונה שלמה, של לזעוק, זוכרים את התפילות? לשמוע את התשובה לא, לקבל, אבל לא לקבל בכלל. לקבל ולהמשיך לזעוק, ולהגיד, הם לי לא נתת זר, והנה בן ביתי יורש אותי. הכוח הכפול הזה של הקבלה מאהבה באמת באמת ובתמים, שיכולה לקחת את האדם ראש המאמינים שקורא לו הרמב״ם לאברהם, לעקדת יצחק, כי זה לא שלי, כי זה שלך, ויכולה להביא את אותו אדם בסדום להגיד חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ועוד לא גמרתי לזעוק, ולהביא את שניהם ביחד במקום אחד. זאת האמונה השלמה. רק מי שיכול להאמין באמונה שלמה, יכול להאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהן, הוא לא מאבד לא את האמונה, לא את הקבלה מאהבה את הכל, ולא את הזכות לזעוק, שיבוא בכל יום שיבוא. ערב טוב, מבורך, טוב.